לפי ההנהגה ההיסטורית של אותו דור שלהם. נוח בנה הטבע, כי ירד לבול בדור שלו. אז הוא מגיב לפי ההנהגה, ואיך הוא מנהיג את הדור שלו. מנהיג בצורה אחרת את הדור. אז יש צדיקים שהם מגיבים את עצמם. זו ההנהגה. ירד בגבול, זה דבר היסטורי. ומה שזה ההנהגה של הבורא. עכשיו, אברהם אבינו עשה הרבה דברים שלא קשורים להווה שלו, שלא קשורים לדור שלו. הלך, הלך, חזור בארץ, אמר לך כל הזה. לא הולך, שתדע להיכבש לבנך. רק עכשיו, בשביל הנהגה שתבוא הרבה הרבה אחר כך. הנהגה אלוקית, כוללת של היסטוריה. זה נקרא הלכת... והאלוקים מנהיג את העולם. רק עוד. אתה נוהג מהמונות שתקבל את זה עכשיו. נקרא הלכת לפניו. אבל אם אתה נוהג בהנהגה שמתאימה להנהגה אלוקית בדור שלך, אז אתה הולך עם האלוקים. זה דרגות אחרות לגמרי. האם אתה אבא של אומה, אתה הולך בשלבים לפני, או אתה נוהג לפי הדור שלך, אני גם לא שלך, זה לא אותו דבר. אז זה יסוד עמוק, קצר, כהקדמה לשיחה של היום. שיחת הפתיחה, אז נתחיל. עכשיו כל דבר אנחנו צריכים גם בפשט, גם בדרש, גם בזום. גם בכמה ערוצים. אז אנחנו, ברוך השם, זוכים לפתוח זמן חורף, תשפ"א, זמן שלא היה מעולם. אף פעם בהיסטוריה לא היה זמן חורף, תשפ"א. פעם ראשונה בהיסטוריה. ופעם ראשונה בהיסטוריה, שכל אחד נמצא במקום שבו הוא נמצא, ששיעור א' נמצא פה. וגם לא היה בהיסטוריה. פעם ראשונה. וגם... כל, גם בחורים שאני ותיקים יותר, מכירים זמני חורף עדיין, זה זמן, שור ג', שור א', שור ב', שור ג', שור ד'. ולכן, אם דיברנו ללכת את האלוהים, זה עכשיו הזמן שאיתו אנחנו חווים, הנה עכשיו יש לנו תקופה מיוחדת, תקופת קורונה, שבמאה השנה האחרונות ודאי, וגם לפני כן לא נראה כמוה, איך עולם התורה מגיב לתקופה הזאת, והגוונים השונים בעולם התורה, ובעולם הישיבות, כל אחד, כל מקום, כל אדם מגיב בעצם באופן ייחודי, שמתאים לדור הזה שלנו, ופותח שערים מיוחדים לדור שלנו, לתקופה שלנו ולזמן הזה. אני רציתי להקדיש לחלק הראשון בשיחת הפתיחה, לרעיון הזה של להיכנס אל עולם התורה, להיכנס אל עולם הקודש. זה מושג, זה מושג עמוק. נתחיל בדבר שהוא משותף לכולם, ואחרי זה התרחב לגוונים שונים. קודם כל, תמיד אחרי בין הזמנים, לבוא, לחזור, ללמוד, זה מהלך. זה לא תמיד פשוט. לפעמים אדם בין הזמנים עשה א', עשה ב', עשה ג', מרוצה מעצמו, לא מרוצה מעצמו. הוא הצליח להתעלות כמו שהוא ביקש, או לא הצליח, הוא נפל חלילה גם יכול להיות. תמיד בין לבין הזמנים, הרבה רשימה. הרבה ספרים, פעם אחת, אחד אחר, ואולי הרב אחיה אמר את זה פעם, לא זוכר. כולם באים עם ספרים לבית הזמן, הביתה. אמרו לו, מה, אתה נלמד בכל הספרים? הוא אומר, שמע, אני מספיק ותיק להגיד שלא בטוח, אז למה אתה לוקח את הספרים? אומר, אני בא עם השאיפות שלי. זה כל השאיפות שלי, אם זה אני בא לבין הזמן. מה בסוף יוצא מהשאיפות? יכול להיות שחלק, אבל פחות זה השאיפות שלי, אם זה אני בא. זה לבין הזמן. אחר כך אתה חוזר לשוב, אל הלימוד, לשוב אל התורה, זה תהליך, יש יציאה ויש חזרה. לוקח זמן להיכנס רוחנית, להיכנס נפשית, תודעתית, ליצור עומק על הסוגיות. זה לא תמיד פשוט או תמיד זה קל, זה לוקח את הזמן. צריך להיות מוכנים לזה, זה תהליך. תהליך של כניסה פנימה. זה נכון בכל בחור, גם אברך בישיבה, וזה נכון, ודאי וודאי לשיעור א', שבתהליך כניסה, הזמן אלו זה הרבה שהכניסה כניסה, אבל גם זמן חורף, גם שיעור א' בחלוטו, הוא סוג של תהליך של כניסה יותר ויותר פנימה, להיות בן תורה, להיות בחור ישיבה, להיות אדם שעולם התורה בקרבו בונה את עולמו. זה נכון שכבדי כבר לפני כן, אחרי ללמוד בישיבה, בישיבות, זה דבר גדול, אבל עדיין ישיבה גבוהה זו דרגה חדשה. כנס אך ורק, תלמד תורה כל היום, הרבה אנשים חוששים להיכנס לעולם ישיבה, ישיבה גבוהה, ללמוד כל היום תורה, מוקח דרך וכן. לומדים, זה עולם שלם. נכנסים אליו יותר ויותר, יותר ויותר. זה נכון בשיעור א' במובן הכי רחב, זה נכון בין הזמנים, הזמן, זה נכון לשנה, זה נכון כל שבוע. כל השבוע יש בחינה שאתה נכנס לשבוע, פותח את השבוע, יש שבת, ואז אתה מתחיל את השבוע, ראשון, שני, שלישי, תמיד בראשון, תהליך כניסה, מסוימת לשבוע. אז ככל שאתה בתוך העניינים, יותר קל לך. ככל שצריך להיכנס מרחוק, יותר קשה. אולי צריך לבעל תשובה בכלל, צריך להיכנס בכלל, עולם היהדות, איזה תהליך כניסה עמוק, רחב ומורכב. סיפרתי פעם שחבר שלי, שפעם ראשונה, בנה ראשונה נכנס לבית הכנסת להתפלל בצורה רציפה, אביו נפטר, אז הוא נכנס להגיד קדיש, הוא אומר לי, תשמע, זה נורא קשה, הוא קצין בצבא, הוא אומר לי, הרבה יותר קשה מטירונות, הכי קשה ללמוד להיכנס לתפילה כל בוקר, אמרתי, למה זה כזה קשה? אבל כל יומיים משנים, עד שאני מתרגל לזה שיש לי יום ראשון, מה זה תפילה, פתאום שני יש שינוי. מוסיפים תחנון, מורידים, קדישים, קרא בתורה, ועד שאני מתרגל לזה, פתאום בראש חודש, לא אומרים תחנון בכלל, לא אומרים הלל, ופתאום יש, מה לי, כל פעם שאני גבל, אני מתרגל למשהו כבר, אני לא יודע מה קורה. לוקח לו מעגל שנה שלם בשביל להכיר את עולם התפילה היהודי, מה שגדל זה... מוכר לו, אבל שיש כבר איזה עולם שם להיכנס. זה תהליך, צריך להבין את המשמעות, זה תהליך להיכנס. וזה נכון, אם נחזור לכל שבוע, אני חייב להתחיל את השבוע. עכשיו, אם אתה ברצף, יותר קל לך, אתה גם בפנים. ועדיין יש תהליך ניסה של השבוע. וזה נכון אפילו בכל יום, כל בוקר, נכנס לסדר בוקר. אם אתה בא ללמוד תורה, אפילו בבוקר, הנה, יום רביעי כבר. מתחיל ללמוד את הסוגיה, וזה קשה לו. לא זורם לו כזה פשוט, הבוקר הזה. לא תמיד החשק, הלב פתוח, ולפעמים צריך ללמוד עוד 10 דקות, עוד חצי שעה, שעה, ואז נפתח הלב. וזה כלל לקוט בידכם. תמיד שאתה רוצה ללמוד בבוקר וקשה לך, עוד חד השעות וקשה לך, כלל גדול. תגיד לעצמך, אני ללמד שעה, אם יהיה קשה לי נעשה הפסק. אפילו חצי שעה, שעה אחרי זה נדבר. קודם כל ללמד חצי שעה, לא הרבה זמן, חצי שעה, שעה אחרי זה נדבר. הלימוד הזה, חצי שעה, שעה, גם אם בהתחלה הוא כפוי, הוא מלאכותי, ולפעמים הוא קשה על האדם, אז... כבודה, תודה רבה. אז גם לפעמים הוא מלאכותי, שווה להתחיל בצורה מלאכותית, התחלות, כל ההתחלות קשות. ולכן מתחילים בקושי אפילו הרבה פעמים, רוצים, בתוך הפנימיות רוצים מאוד. הפנימיות מתגעגעים, הפנימיות אומרים מתי נחזור לישיבה. אבל בפועל, יש פער הרבה פעמים על פנימיות שרוצה מאוד וזוכרת את הקשר העמוק לתורה לבין המפועל. לוקח זמן עד שלאט לאט הפנימיות הזאת גולשת אל הרצון הטבעי, וזה הולך ולרגש, וזה הולך וכובש את הרצון. כן, אני ממש רוצה, זה בוער לי. זה לוקח זמן, ולכן אדם צריך להיות אחד אורך רוח עם עצמו. ושתיים, גם אם מתחיל קצת בצורה מלאכותית את הרצון החיצוני, לא נורא, זה בסדר, זה טוב. מתחיל את מלאכותי, פתחו לך שערים בהמשך. וזה נכון, בכל סוגיה, כל סוגיה, גם בבקיאות, גם בעיון. אפילו בבקיאות, אתה לומד סוגיה, אתה לומד סוגיה, אתה צריך להיכנס לסוגיה, יש משנה. מה המשנה אומרת? להבין מה היא רוצה, מה העקרונות של המשנה. אחרי זה הגמרא, האמוראים, הדיונים, צריך לחזור פעם, פעמיים, להבין טוב טוב. כשאדם מבין טוב, הוא שמח. כשאדם לא מבין טוב, הוא לא שמח. גם על בקיאות, כל שכן על עיון. הוא כאילו אוכל הרבה, אבל לא מעכל. לא לועס. אדם אוכל בלא לועס. בן רוסאי, הוא מרגיש שהוא שודד. כאילו אוכל המון ולא קורה שם שום דבר משמעותי. אז זה נכון שלפעמים גם זה צריך לעשות. עולם נגרסיניש, אף אגב דמשכח, אף אגב זה יודע מה היא כמה, לפעמים פה ושם אדם צריך לדעת גם להזרים את עצמו למרות שזה לא 100%. צריך את הכוח הזה, אבל זה רק לעתים נדירות. זה לא ככה לייסד את הלימוד. לייסד את הלימוד, צריך לייסד אותו על הבנה ברורה ובהירה, טובה, להבין מה הוא אומר. זה לוקח זמן, וזה לוקח זמן להיכנס, להיכנס, שהראש שלכם מבין את היסודות. הרבה פעמים חסר לך יסודות בסוגיה, אתה נראה לך פשוט, אתה לא מבין, אתה לא מבין את היסוד, עד שבסוף סוף, קראת את היסוד, אתה מייצב אותו, זה היסוד, זאת הנקודה. אחרי שהנקודה ברורה, אתה עובר לנקודה הבאה, הנקודה הבאה, הולך ועולה, הולך ועולה. וזה נכון כפליים בעיון. אתה לומד סוגיה במשך שבוע, יכול להיות עיון בסוגיה, במציע, יכול להיות עיון בהלכה, יכול להיות הלכה בעיון, אתה נכנס לסוגיה, אתה לוקח זמן. ולכן בהתחלה אתה המון מושגים והמון דברים ולא כזה ברור, אבל לאט לאט אתה נכנס יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאיזשהו שלב אתה יכול להרגיש את הבפנים עמוק. ואחד הסימנים המובהקים ללימוד טוב, שאתה שוכח את עצמך. אתה מסביב, אתה בפנים פשוט. אתה עמוק בפנים, בתוך הסברות, בתוך הסוגיות, בתוך הדיונים, אתה עמוק בפנים, זה נכנס, סימן שנכנס לפנימה. אם אתה מאוד מאוד מוסך כל הזמן מלמעלה, עדיין לא נכנס לפנימה. כמו שאתה עומד על הדלת, להיכנס, להיכנס, להיכנס לצאת, להיכנס על הדלת, על השער. אז אתה לא, זה לא קורה. המון אנרגיה יש בלהיכנס ולצאת. אז שאתה בפנים, אתה כבר בפנים. אתה כבר בפנים. לא צריך כלומר להיכנס ולצאת. זה כמו למעשה מתלבט. לבוא או לא לבוא, לבוא או לא לבוא. חצי בא, חצי לא בא, בא לחמש דקות יוצא. הוא לא נכנס בפנים. כמו אומר, בסרט חגיגה, את הפסוק, היוצא ולבא, אין שלום. לא כל מה שיוצא ובא, מתעלמו לתעלמו, מדבר לדבר. חסר לו את השלום הזה, את השלמות הלב, את ההרמוניה הפנימית, של להיכנס לעומק. חסר לו את זה, כל הזמן, בין קצוות, בין דברים, בין עניינים. כאשר אדם נכנס פנימה, יש שלום, יש לו איזו שלמות פנימית. ולכן, כאשר אדם, לאט לאט, הולך ונכנס בהבנה, ברוח, בנפש, נכנס אל התורה, נכנס לעומק אל התורה, הוא הולך ומתמזג איתה, הוא הולך ומתקדש איתה, הוא הולך ונדבק בה, נהיה גופו, אתם יודעים חכמים, שכל גופן אש, שהתורה והם מתלכדים, מתייחדים, דבר השם מתעורר בקרבו. יש בהקדמה לזוהר, בראשית, זה מדבר על תלמידי חכמים, בתורה שהם יודעים להיכנס ולצאת בתורה. ביטוי כזה, למי פק ולמי עין. מה זה למי גבי ועין? אז זה נכון גם בנגלה של תורה, גם בנסתר של תורה, גם בפרשת שבוע. יכול להיכנס ולהיות ככה מבחוץ, ופתאום להתפתח עוד עומק, ועוד עומק, לפעמים מעומק. ושאר לפעמים משאר, לא צריך איך יכול להיות, שבתוך שתי פסוקים, יש פה כל כך הרבה רובדים ועומקים. כאילו כמו החלות כאלה. נכנס לחדר אחד, זה הבנה אחת. אחרי זה הבנה עוד יותר עמוקה, נכנס עוד יותר עמוק. אחרי זה הבנה עוד יותר עמוק. חדר לפנים וחדר, אחרי זה חוזר לחדר הראשון. חדר השני, וקישוטים בכל החדר וחדר, וחידושים פה וחידושים שם. פתאום דבר שנראה לך כזה רזה ומעט חומר, פתאום הופך להיות לך עשיר ורחב ומלא גוונים וצדדים, וחידושים והשפעות רוחניות. זה שאתה נכנס פנימה לתוך עולם של תורה. וזה סוד גדול למי פק ולמי עין. זה עמל של תורה, זה סייעתא דשמיא בתורה, זה להיות תמיד חכם, שיותר ויותר נכנס פנימה, וזה זכות, זה זכות גדולה. והזכות הזאת, התורה שייכת לכל ישראל, אבל האחריות הזאת, להיכנס אל עומק התורה, נמצאת בעיקר על תלמידי חכמים שבדור, על בני התורה שבדור, עליכם, עלינו, כי אנשים שלא מסוגלים, אין להם את הזמן, את הפנייה, את החיבור, הם לא קשה להם, עושים חצי שעה, שעה, ככה אתם מתבסמים וזהו. בבני תורה, תלמידי חכמים, האחריות שלהם, התפקיד שלהם, הלאומי והאישי, זה להיכנס פנימה, לעומק של התורה, לעומק של התורה בעיון, להבנה של התורה בבקיאות, לעומק של התורה בפנימיות התורה, גם זה נקרא עומק. יש פנימיות התורה, יש פנימיות התורה. שהיא סודות התורה, והיא מדרשי התורה, והיא עולם האמוני בכלל. כשאנחנו נותנים חידוש בתורה, זה לא איזה, יש מושג שנקרא דרשנות. או פעם זה נקרא מגיד, מגיד, דרשן. נשמע כזה מין, איך נקרא לזה? אני רוצה להשתמש במילה מטיף, כי אני מאוד לא אוהב את המילה הזאת. היא המילה שבאה בעולם הנוצרי, מה, זה כאילו מין, איך נקרא לזה, כמה תעמולה תורנית, אבל זה לא המילה הנכונה. זה לעורר את האנשים, זה לחבר כל מיני רעיונות ככה בצורה פשטנית וראשונית, ולא קשורה באמת לעומק, וזה לא עומקיה של תורה. ויש ללמוד תורה, לתת חידושי תורה שממש עומק התורה, פרדס התורה, הפשט, והרמז, והדרש, והסוד, אם זה ביעוד, זה היסודות של הסברות והשיטות, זה לא רק לצטט מלמעלה, זה להיכנס פנימה. וכשנכנסים פנימה, זה עולם אחר. אתה מרגיש, הוא גם בעומק הדברים, גם ביופי שלהם, גם במשמעות שלהם, גם ביכולת שלהם להוביל אותו בחיים שלו, להיות מורה דרך, התורה היא תורת חיים, זה לא ציטוט של בני עקיבא. תורת חיים זה ככה, זה מורה לך את החיים, אתה לומד על החיים. אבל לא, זה לא בשביל, זה לא מכשיר ללמוד על החיים, זה מרומם לך את החיים. זה מורה לך את דרכך, את דרך השם, בתוך המציאות. וזה צריך להיות עמוק מספיק, להשאיר מספיק, וגדול מספיק, בשביל זה יהיה ככה. לכן, דרשנות פשוטה, היא רק נוגעת מלמעלה בשטחיות של החיים. נכון, היא נוגעת בעולם אמוני וזה משמעותי. לכן, גם לדרשות יש משמעות, גם לדרשות פשוטות יש משמעות. גם למוסר, פשוט יש משמעות, לכל דבר יש לו משמעות, כמו שבסעודה גדולה, גם לסלט הכי פשוט יש משמעות. אבל עדיין, יש הבדל בין סלט נקודתי או נקודה לבין עומק התורה, בשר, והיין, והלחם, שמזינים את הנשמה כך, את הקהילה שהוא מלמד, אפילו אם הוא איש מעשה, אבל הוא תמיד חכם, הוא בן תורה, הוא מלא תורה. מתוך זה הוא פונה לעולם שאיתו הוא בונה, ואחרי זה עם ישראל כולו מושפע מהעוצמה והגודל של התורה, מהפנימיות שלה, מהרוח שבה. וכאשר אדם מתעורר וככה לומד תורה, אז גם לאט לאט התפילה שלו מתעוררת, הוא לומד גם פנימיות התורה, גם שיעור האמונה, אז גם הנשמה והרוח, הכל מתעורר. ואז החיים הרוחניים שלו מתפתחים ומתברכים. העיסוק בתורה הוא משהו מאוד עמוק, הוא עיסוק חי, זה לא משהו חיצוני, זה חיים אחרים, זה זרימה רוחנית אחרת. ולא סתם אנחנו שהיינו נמצאים בבתים, בבתים של תורה, וזה זכות להיות בגשת תורה, ולומדים תורה בחובר התורה, זה לא אותו דבר, ישיבה, לבוא לישיבה זה אטמוספירה אחרת, שיש בה הרבה יותר את האנרגיה הזאת, את אותו אור, את האור כתוב, את האור של התורה, כי צריך להיכנס פנימה, אתה לא יכול להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, זה לא אותו דבר. זה לא אותה דרגה, זה לא אותו תהליך רוחני שאדם עובר. זה נקרא להיכנס. יש תמיד, ידוע, בוא אל התיבה, יש את נוח. יש דיבה בעל שם טוב, שאומר, בוא אל התיבה, תבוא אל התיבה. השם אומר, התיבה זה תיבות, תיבות התפילה, תיבות התורה. אתה יכול להגיד את התיבות, אתה יכול למלא את התיבות, ואתה יכול לבוא אל התיבות. וזה התהליך המדהים שקורה, שאתה מוטה את עצמך בפנים, לא שאתה בחוץ ואתה אומר את התיבות. ויש אותך, ואתה נמצא, ואתה ממלא תיבות. יש התפילה, לא עולה, היא תפילה פשוטה, שהתורה היא פשוטה, אתה אומר את התיבות. אבל כשזוכים, נכנסים פנימה, אז אתה בתוך התיבה, היא מקיפה אותך, לא אתה מקיפה אותך. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. פה החיים, אתה לא יוצא אל החיים, זה החיים. ושאת מקיף אותך, אתה בפנים, אתה מוקף, ממאי, כמו התיבה, שמוקפת, כמו התינוק שמוקף במים מכל עבריו, והאור דולק לו על ראשו. ככה שאתה בתוך התורה בפנים, התורה מקיפה אותך, אתה בטוחה, אתה יונק ממנה, אתה ניזון ממנה, אתה מתמלא מאורה, בכוחה וברכתה. אבל זה תהליך, זה צריך להיכנס פנימה. מה שאת לך לך, זה לצאת מחוץ לארץ, לארץ ישראל. אבל לך לך, זה לא מספיק. לא מספיק לצאת, ללכת. צריך גם להיכנס אל הארץ, ולכן פרשת כי תבוא עם השלימה את לך לך. זה יוצא, אבל זה צריך לבוא. כי באתי אל הארץ, צריך לבוא יותר ויותר אל הארץ, פנימה, להיכנס אל קרבה, לשאוב את תורה, את ברכתה, אתה צריך לעבור את התהליך הזה של לבוא פנימה. וכשאדם זוכה להיכנס פנימה בתורה, אז תהליך מקביל, הוא גם זוכה להיכנס יותר ויותר פנימה אל עצמו, לעולם הפנימי שלו. גם באדם, יש את הרובד הפשוט שבו, את המחשבות האסוציאטיביות, את הרצונות של הגוף, לישון, לאכול, לתקשר, חברתיות, זה דברים טובים שמצאים ברובד החיצוני יותר של האדם, שהוא חלק. האדם יכול לחיות את חייו, כאשר הסוף שהוא רוצה להתפתח, אז הוא רוצה להתפתח בעולם החומר שלו, אז שיהיה לו דירה במקום קומה אחת, שתי קומות, במקום רכב אחד, שתי רכבים, במקום רכב 2000, איזה, רוצה 2020, אז כל החיצוני בסוף סביב העולם החיצוני שלו, בעולם הפנימי שלו, הולך לאיבוד. הוא לא מכיר אותו. ואם הוא מכיר אותו, בדיוק הוא מבליח, אין לו שום כלים לדעת, לפענח מה קורה בקרבו פנימה, את עומק האישיות שלו. אבל כאשר אדם עובר תהליך רוחני אמיתי, זה גם כניסה פנימה אל תוך עצמו. הפנימיות שלו מתעוררת, ומגיבה, ומשפיעה, והוא מתקשר איתה, הוא מתחבר אליה. זה לא כזה משהו כזה, רק פילי כזה שמספרים עליו בספרים, אומרים ככה, אלא לאט לאט זה הופך להיות יותר דומיננטי, יותר מובהק, יותר משפיע על האישיות שלו, והוא פוגש יותר ויותר את העולם הפנימי שלו. כל פעם זה לא קורה ביום אחד, כי כל כניסה לעולם אמיתי היא תהליך מהותי. כמו שכניסה לעולם התורה, זה לא קורה ביום אחד. כמו שכניסה לסוגיה, זה אפילו לא קורה ביום אחד. זה לוקח זמן, באנרגיה, ולפי זה זה דורש עמל, ולפי יש עליות ויש ירידות, לפעמים קל, לפעמים קשה, וגם ברוח יש ירידות, יש גם נפילות. אני צריך לקום, ולהתעורר, ולשוב בתשובה, ולעבור תהליכים, ולפעמים לטעות ולשוב, זה עולם שלם. אבל כאשר אדם בוחר להיכנס בעולם הזה, ולהתמיד בו, ולהשקיע בו, ולהסדים אותו בראש סדר עדיפויות שלו, אז הוא זוכה. הוא זוכה באמת של החיים שלו, באמת של החיים שלנו בכלל. הוא זוכה באמיתות של התורה, בסודות של התורה. צריך באמת לרצות, באמת להשתייך לשם. אז החיים מתעוררים, החיים מפקים. בחודשים האחרונים, התעוררו אצלי סוגיית הדדלשים. אז זה כתבות, הרב שמואל אליהו דיבר על זה, יחדים טובים, הרב שמואל דיבר על זה. שהוא סוגיה מאוד מאוד משמעותית. היא בעצם עוסק בכל השאלה של בתי המדרש, של הציונות הדתית, של בתי המדרש שבעצם מחרו ללכת בדרך שמתחברת לכל תהליך שיבת ציון, בדרך שרואה את התורה על כל מרחביה, בדרך שרוצה, מכבדת גם את עולם החול, ורוצה לרומם את עולם החול. זה, יש הרבה יסודות בדרך, זאת פעם דיברנו בהרחבה, ביסודות ש... בונים את בית המדרש, הציונות הדתית באופן כללי. בית המדרש שלנו, ולכן בית המדרש המשמעותיים, גם הציונות הדתית, התורנית. אז דיברו על הנושא של בתל"שים, כי אם באמת בסוף, התהליך הזה של הציונות הדתית, כאן אני אוהב את המשפט הזה, זה יותר לאומי תורני או משפט אחר, אבל נתייחס לזה עכשיו ככה, אם הרבה ממוצא בתי המדרש, בסוף מתחקים מהיהדות, צריך לעשות חשבון נפש רציני ויסודי. זה דבר שבמהות, זה דבר שחיה, נשמה תלויים בו, לא איזושהי בעיה צדדית. זו בעיה מאוד מאוד מרכזית, סימן שאלה ענק על כל הדרך הרוחנית, שאנחנו דורכים בה, שבית המדרש מחנך אליה. אם אתם מדרש אחרים, נכון, יודעים לנות את חסרונותיהם, אוקיי? אבל אם הם מצליחים במרכז, בעיקר בלב, אז זה קושיה עצומה, ואולי צריך לבוא בתי מדרש. זאת אומרת, השאלה היא, חומר השאלה הוא עצום. בעקבות העניין הזה, יש פורום אומנים שאני שותף אליו, כאן פורום הציונות הדתית, שמונות אומנים, אמר שהוא חייב לחקור את הנושא הזה, וישבו, ישבנו שבוע עם חוקר, אחד החוקרים המפורסמים, שחקר לא עומק הציונות הדתית, קוראים לדוקטור עידו ליברמן, והוא חקר באופן מאוד יסודי את הנושא הזה, עם 1,500 אנשים, זה מדגם, זה מדגם מאוד מאוד גבוה, חקר את זה לעומק, ישבנו אותו במשך שעה ארוכה, שעה וחצי, שעתיים, וחקרנו אותו, קצת אמנים, ולכמה שם עובדנו, ופלנו בה, קצת המחקר שלו. הוא טוען, לפי המחקרים שהוא עשה, שהפתים בשאלה, הציונות הדתית, מדובר על 14%. לא על 40, לא על 50, על 14%, 14-20, שזה נראה לי באופן הרבה יותר הגיוני. אשר המספרים שדיברו עליהם הרב שמואל, הרב יהושע, למרות שהם למדנו גם בתורה, חלבים עלינו מאוד, וגם הם תוכלים לסדר מקום למחקרים, לכן אנחנו באמצע הדיון נעשה אחרי זה גם פנים לחוקרים שלהם. הוא הסביר את ההבדלים על המחקרים, זה הנושא שאני אעסוק בו בזדמנות אולי בערכות, אבל לפי המחקר הזה, בינתיים אני אעמוד ומזדהה איתו כבר מראש, וגם זה רק המחקר בפועל, אז שהוא ניתח את הסיבות המרכזיות של החילון בעולם הציוני דתי, יש את הסיבות המרכזיות. כאילו, יש שלוש סיבות, אני אתחיל מהקטן לגדול, סיבה, באמת יש שם חלק עליו, באמת כל פרמטר הוא חשב, אז אני אגיד את כולם. יש פרמטר אחד, זה נושא של משפחה, חברים.
אמרנו?
פרמטר שני, מערכת החינוך, אז זה מערכת החמד. פרמטר שלישי, שאלות. שאלות אמוניות, רוחניות, פילוסופיות. זה שלישי, והרביעי זה חוסר עניין בחיים הדתיים. אמרת הפרמטרים, לפי המחקר שלו, אז נניח 10%, 12% זה משפחה וחברים, מעל זה מערכת החמד, זה קרוב למשפחה וחברים, מעל זה שאלות אמוניות, והכי הרבה זה חוסר עניין בחיים הדתיים. עכשיו, זה מורכב מאוד, הוא פילח את זה בבנים ובנות, ומסעות חינוך כאלה וכאלה, זה מאוד מאוד מורכב, אני אמרתי עכשיו משהו מאוד מאוד כללי, אי אפשר באמת ללמוד ממה שאמרתי עכשיו, כי זה באמת מגוון מאוד, וצריך לתת את זה חתימה. אני רק רוצה לקחת עיקר אחד שהוא ברור מהמחקר הזה מאוד, שסיבה מספר אחת, אצל כולם, בכל הווריאציות, זה חוסר עניין בחיים הדתיים. במילים אחרות, העיקר הכי משמעותי בתוך עולם תורני, בסוף, זה ההתעוררות הרוחנית. החיבור שלך הפנימי לעולם הקודש שאיתו אתה חי. שעכשיו כמובן, איך יוצאים חיבור אמיתי, זה עולם שלם. ברור. אבל זאת הנקודה העיקרית, על זה המחקר מדבר. ואיך מגיעים לזה, זה עולם שלם. אבל מה שאני רוצה לומר פה עכשיו, בהקשר שלנו, שהכניסה לעומק, עומק בתורה, ועומק באישיות שלך, והשמחה סביב זה, והעולם שגם של חוויות סביב זה, זה מחבר את האדם למשך החיים שלו. אנחנו זכינו בית המידע שלנו, של שיבה גבוהה, ברוך השם, גם הפרמטר הזה של תחקות מיידות, ברוך השם, מאוד מאוד מבורך, מה שאני יודע זה, כמו 98%. חוברים, אני מתלבט ידי, ואני מכיר הרבה מאוד בוגרים, משהו כמו 10% בערך תחקו, עכשיו שבעולם הציוני דתי זה דבר מדהים, הם מעטים בתי המדרש שיכולים להגיד דבר כזה, ברוך השם אנחנו זוכים לומר את הדבר הזה, לא חייב בשביל להתפאר, אלא בשביל לשמוח ולהכיר את עומק הדרך הרוחנית של בית המדרש שלנו, וצריך שצריכים לגדול בו, להתיידל מתוכו ולגדל בו, זה קשור גם לממדים השונים של בית המדרש, גם לממדי העומק של הלימוד, לממדי הרוח של התפילה וההתוועדויות והשמחה, והאיזונים העדינים שבין העולמות השונים האלה, שהם קשים ביחד, הם מאוד מתברכים, זה אחת הטענות שטענתי שם, שרציתי לבדוק את זה מחקרים גם, אבל כאשר לוקחים רק צד אחד, אני אחר קצת של האישי בלי הצד הלאומי, או רק צד לאומי בלי צד אישי, או רק צד למדני, בלי צד חווייתי של רוח וריקודים, שמחה ועומק או חסידות, או רק צד חסידי בלי צד למדני. ככל שאתה לוקח רק צד אחד, מדגיש מאוד מאוד אותו, לטווח ארוך אתה מאבד קבוצה משמעותית. ככל שאתה מייצר או יוצר כמה שיותר איזונים בין המערכות השונות, ברמה גבוהה, אז זה פוגש יותר לעומק ויותר לטווח ארוך. צריך עדיין עם איזה הרבה, זה סוגריים, היה לזה. כל פנים, אני אחזור למה שאני דיברתי עד עכשיו, על הכניסה פנימה לעולם של כל שלום של תורה, זה בעצם הזמן הזה שאנחנו בפתחו. והייתי רוצה להקדיש 5 דקות בתוך התהליך הזה, קצת להתעמק בסוגיה הראשונה, נקרא לזה כמו מבוא לדיני ממונות, כמו למרות שעסקנו לנו, עסקנו בשנה שעברה, במור כמה, אחר אנחנו עסקים במה מציע, להיכנס, לראות רגע, קצת להתעמק בערכים וביסודות הערכיים של הסוגיה. אני רוצה להיכנס כמה דקות לסוגיה הראשונה, אבל זה יהיה מובן לכולם, עכשיו גם מי שלא למד הסוגיה, כאילו מי שעוסק בנושאים אחרים, יוכל להבין את זה, כי זה בעצם עוסק ביסודות שנמצאים בסוגיה, אבל צריך טיפה להתבונן לעומק, בשביל להבין שאתה לומד סוגיה בבעל מציע, בבקיאות אפילו, בכל שכן בעיון, באיזה יסודות ערכיים, רוחניים, אתה בעצם עוסק. ואיך זה משפיע על כל הרמות של תפיסת החיים שלך. מרמות המוסר והאמונה, עובר לרמות ההתנהלות בחיים, ועובר לרמות הבנת המציאות. אז ניקח את הדוגמה של הסוגיה הראשונה, שאנחנו בעצם עוסקים בה, בשבועיים האלה, דיברנו, ונראה כמה עקרונות אתה לומד מהסוגיה, העקרונות. עכשיו, צריך לדעת שבכל סוגיה יש עקרונות יסוד, צריך להתבונן טוב ולזהות אותם. אחר כך, גם הסוגיה עצמה, עבודות הראשונים, לוקחים עקרונות מסוימים ואותם מדגישים, טובים בסוגיה. והם העקרונות המכוננים, ועקרונות אחרים, הם עושים אותם כעקרונות משניים, שלישיים, ככה בונים בעצם עולם שלם שמורכב מכל הסוגיות. פה למשל, יש לסוגיה פה, בדף ב' שעוסקת בשניים מוחזים בטלית, יש לסוגיה בדף ז', שעוסקת בשניים אדוקים בטלית, בשניים מוחזים בשטר, יש לסוגיה עם הנשלישי, וכמה דף למדבר, יש לסוגיה בבא בתרא, דף למדלת, על ההוא ארבע, ויש, אבל צריך לראות לבעיה, אתה לוקח איזה שבעה מקרים של ספקות ודיני ממונות, מה לעשות, אתה לא יודע מה לעשות, זה מדבר אותם לכל החיים, יש ספק, אני לא יודע מה לעשות, מצד לפה, מצד לפה, איך אני מכריע בספק. והשאלה היא פה בדיני ממונות, איך אני גם מספק בדיני ממונות, מה עושים בספקות? ויש לך שבעה מקרים שונים בשבעה, או שישה שבעה הכרעות שונות, מה לעשות? זה מרתק לראות איך אתה מכריע בספקות. כבר בשנים אחרות, אני כתב את זה במאורנו מאמרים, איך אפשר ללמוד מהסוגיה, איך להכריע בספקות. זה ממש קלאסי, אפשר ללמוד פה דברים מדהימים. הרבה בידי נמצא בעולם של ספק, ואיך הוא מכריע בעולם של ספק. יש לך פה דוגמאות מדהימות. אני אגיד גם בזה דרך אגב, מה שאני אגיד עכשיו בניקות הקצרות. אבל הפעם לא רציתי להתמקד בשאלה הזאת, להדגיש את זה, איך מכריע בספקות, בעולם הספקות. וגם לא רציתי להתמקד בשאלה, מה היסוד הסברות בכלל, גם פה אפשר לדבר, אבל יותר היסוד של רבי שמעון, רבי שקורפה, ידוע, האם קודם כל יש דרך ארץ שקדמה לתורה, או התורה מגדירה את דרך ארץ, איזה נושא אחד לא נעשה כמו עכשיו, לכן אני גם לא פותח אותו. אני רוצה להעיר נושא אחר, זווית אחרת, שיותר הזווית הערכית, תפיסת עולם הערכית, אתה מסתכל על עצמך ועל אחרים, העולם שמסביבך, ואחר כך איך אתה מתבונן גם במציאות המורכבת, לא רק ביסודות הערכיים או שקיימים, או יסודות הערכיים שאתה רוצה להביא לידי ביטוי, אלא גם במורכבות של החיים, מה קורה ששמעים, מה אתה עושה איתם, איך אתה מגיב אליהם, איך אתה מגיב אליהם כבדין, איך אתה מגיב אליהם כתורן ונטען. זה שאתה אוהב אמת ומחפש אמת, זה טוב ויפה. מה לעשות שמשהו שלך אולי הוא רמאי? שאלה, איך אתה מגיב אליו? אתה גם צריך להתייחס אליו, אתה לא יכול להגיד, העולם כולו טוב ויפה. יש גם כאלה, גם עליהם צריך להגיד. יש פה הרבה רובדים של תגובות ורמות שונות של הסתכלות, ודרך הסוגיה אנחנו יכולים לקבל זווית ראייה על המון המון דברים. בסוגיה אחת, לא מציע כמה עושר יש, אז בואו ניכנס כמה דקות. דבר ראשון, כשאתה פותחים את הסוגיה, אנחנו רואים, שניים מוחזים בטלית ומתווכחים. זה אומר אני מצטיין, וזה אומר אני מצטיין. מה עושה כששניים מתווכחים? זה אומר שלי, זה אומר שלי. כאילו טבעי תגיד, טוב, יחלוקו, אתה אומר שלך, הוא אומר שלך. בוא נחליק, בוא נחליק. כאילו יחלוקו, זה מרד מרדה כזאת. פשרה, כל אחד חץ. אז מצד אחד, זו פשרה טובה כזאת, כי כל אחד מקבל משהו. מצד שני, תשאל את עצמך, ככה הייתי אומר, שאתה מתקומם, מה יחלוקו? הוא אומר, כולה שלי, מה יחלוקו? הוא אומר, הכל שלי, לא רוצה לחלוק. כולה שלי. מה זה יחלוקו הזה? החלוקו הזה, איזה מין דבר? זה פתרון, זה ברית מחדל, זה פשרה, אתה מעוות עלינו, אתה לוקח מי שמגיע לו, בוא תברר את הדין, זאת אומרת, יחלוק. מצד אחד זה, היחלוק הוא, כמו ברית מחדל, זה דבר הכי כאילו טבעי וטריוויאלי, ראשוני כזה. מצד שני, זה דבר שהכי מקומם את האנשים, מה פתאום יחלוק? הוא אומר כולה שלי. אז היחלוק הוא, זה הדבר הראשוני, אבל זה דבר שהוא הכי מותקף גם. והכי לא ברור, טוב, אז אני שואל אותך, טוב, אז אם לא יחלוק, מה אתה מציע? או, מה אני מציע, יש המון דרכים. זה יפה מאוד לראות את הגמרא, איך כל פעם מציע דרך אחרת בסוגיה. רגע, אז המשנה שלנו היא לא כמור, היא לא כמור, יש מנה שלישי, והיא המון המון דוגמאות, עם אחרות אחרות, אומרת, רגע, אז המשנה לא כמור, לא, היא כן כמור. וכל מה שהגמרא אומרת, המשנה לא כמו ככה, היא לא כמו חמינה פלקסור, היא לא כמו מנה שלישי. זאת אומרת, לא, היא כן ככה, בעצם מאבחנת כל פעם פתרון אחר למצבים אחרים, ורעיונות אחרים לפתרונות. ולא רק הרעיון הראשון, כאילו הראשוני של יחלוק. אז למשל, הגמרא באה ואומרת, רגע, מה אם... לפני שנגיע לזה. אבל יחלוקו, למה כן יחלוקו? אז למה פה כן יחלוקו? למה בשאלת הספרות יש לנו בגמרא, שהגמרא לא הביאה פה? הגמרא באה בבטרה, שמדברת על שניים שהתווכחים על הספינה, של מי הספינה? הוא ארבע. הוא ארבע, של מי הספינה? אותה ספינה. זכתה אותה ספינה, ולפני 1,700 שנה, 800 שנה, לשנות ולומדים את המדרש עד ימינו. מי יודע מי היא אותה ספינה? הוא ארבע. התווכחו, של מי הספינה? זה אמר שלי, זה אמר שלי. יש שם שתי דיונים, אחד שלי, ויש גם, זה אומר מאבותיי, לא רק שלי, כי אני לא יודע, הוא שם מאבותיי. טוב, מתבקחים, מה עושים? אומרת הגמרא, וכל ביחלוקו, כל דלים גבר. זה הדבר הכי רחוק שהיינו אומרים, כל דלים גבר. בדיוק הפוך ביחלוקו, כל דלים גבר. כן, כל דלים גבר. ברור שזה קושי עצור. אז, שואל תוספות פה במקור, רגע, מה זה? מה זה יחלוקו? יש את הצד השני, כל דלים גבר, אל תתערב, אתה לא יכול לדעת, אל תתערב, כל דלים גבר. ואתה זה לא יש הבדל. מה ההבדל? מוחזקים. מוחזקים. עכשיו, אני אגיד עכשיו דברים, אני לא אכנס לכל השיטות שלנו. זה כמו זו, זה מאוד מורכב, יש פה שבעה מקרים לפחות, יש פחות ארבע שיטות לפחות, והרכבים שונים, זה לשוריון, זה לא על השיחה. שיחה בדיחה, אני רק אגע בעקרונות יסוד. בלי להיכנס לכל ההרכבים השונים, או הניגונים השונים. כל ראשון לוקח עיקרון אחד, שתיים, מנגן, זה הניגון המרכזי של המוזיקה שלו, ושאר המיתרים מלווים. השאלה היא איזה עיקרון ולמה, ואיך הוא מלווה את השאר. וזה מוזיקה אחרת. ואיזה מוזיקה יוצאת מכל הראשונים ביחד, עם ההלכה. אבל זה לאישור איום. פה, אני מדבר עכשיו על עקרונות יסוד. אז קחו את זה מפה, לכל דבר יש לך מחלוקות וחלוקות, אני יודע. אומר התוספות, ויש לומר דור חזין שאני. לחשיב, כאילו לכל אחד יש לו בא בוודאי החצי. למה? דאננסה די דמי דתפיסה די דהו. אננסה הדי. אנחנו יודעים שמה שאתה תופס הוא שלך. מעניין איזה עדות. אנחנו יודעים. זה נקרא בלשון, על המדנית הרגילה, חזקה. אמרתי פעם, אמא של וייס, זה לא יפה, שכן. כמו שיש, זה אמנות ג' חלקים. טענות, חזקות וראיות. חזקות, זה הנחות יסוד. שאלה יכול לסוד, שאלה אם אתה בונה. חזקה, פה החזקה, מה שצריך לתדע, שלא הוא. ענן סעדה, שמה ששלך, טוב, מה שאתה מוחזק, זה שלך. חזקה. אז כעת שלוש שנים, למה זה כל זה חזקות? חזקות זה בעצם הלכות יסוד. ויש ראיות. ראיות, אני מביא ראיה, שמה ששאני צודק. אתה מביא עדים, מביא שטר, תביא ראיה. זה נקרא ראיות, עולם של ראיות. ויש טענות. טענות זה לא ראיות, זה לא חזקות. אני טוען טיעון, למשל מיגו. מה זה מיגו? באיזה כוח? מיגו, אם אתה עושה שקר, אתה טוען לכך. לכן, זה, לכן אתה צודק. מה זה ראיה? לא. זה חזקה? לא. אז מה זה? האחרונים אומרים כוח טענה. זה טיעון טוב. זה טיעון שמקרב אותך אליהם. טענות. אז יש ראיות, טענות וחזקות. חזקות. זה בעצם סוג של הנחות יסוד שאיתם אנחנו עובדים. זה הנחת יסוד. אם בבסיס ועל אנחנו מדברים. אז אם אנחנו מדברים עכשיו על חזקות. הנחת יסוד, ענן סעדי, שמה שאתה תופס זה שלו. מה שאתה מוחזק זה שלך. וכמובן יש לי שאלה, למה? למה? על מה הנחת היסוד הזאת נשענת? שמה שתחת אדם שלו, מדוע? על כוכך, הפשט, איך למדתם למה? הנה הדבר סוף. זה אפשרות אחת להגיד. יש גמרא בשבועות, גמרא אומרת, אחזו כהנה שבגן אבה לא מחזיקינה. אדם נכנס לחצר חברו ויוצא עם כלים ואומר שהוא קנה, נסתם הוא צודק, כי אנחנו לא מחזיקים אנשים כגנבים. זאת אומרת, מן הסתם, מה שצריך לתת לך הוא שלך, למה? פה אני אומר אמירה, כי מן הסתם לא גנבת אותו, גזלת אותו. אז מה זה אומר? זה אומר שאנשים, רוב האנשים ישרים, ורוב האנשים, החפצים שבאו אליהם, באו בדרך טובה, זה מה שזה אומר. זה אומר שהבסיס של העולם הוא סוג של אמון, בסוג של יושר. יש בזה דעות אומנם באחרונים, איך להגיד את החזקה הזו, אם חזקת בירור, או חזקה אחרת, אני עכשיו הולך לפי הכיוון שזה בירור, כלומר שזה נכון, שזה ככה, זה שלך. יש מה לפלפל בזה הרבה, ככה אני מסביר עכשיו. אז זאת הנחת יסוד שבנויה על זה, שמשהו שלך הוא שלך. והעסקת אותו ביושר, וזה בצדק, ואתה צריך להוכיח שלא. האם זה קשור לצליח העולה והראיה? אולי כן, אולי לא. תשמע לדון. בפשט, לצליח העולה והראיה, זה לא כי אתה מוחזק זה שלך, אלא מי שכואב לו, צריך ללכת לרופא. כלומר, אתה רוצה להוציא תוכיח. לא הוכחת, אז משאיר את המצב כמו שהוא. אפשר גם להגיד שזה קשור לרעיון הזה, שאתה מוחזק זה שלך. הפשט יותר מוצליח העולה והראיה זה משהו אחר. שאיך, שצריך להוציא תוכיח אתה. בכל פנים, מה הנחת יסוד לפי זה? לפי המהלך הזה, ענן סעדה, שרוב האנשים, מה שיש להם, זה בא להם בצדק וביושר. הנחת יסוד. שעליה אנחנו יושבים. עליה אנחנו יושבים. טוב, אז אם זה הנחת יסוד הזה אומר שאנשים אף אחד לא מרמה? וכל אף אחד לא משקר? הנה, שניים הורים, אני כולה שלי. יש פה שאלה. זה לא יכול להיות אחרי שכולה שלו וכולה שלו, יש פה בעיה. זה לא ויכוח סתם. נכון, זה הנחת יסוד, עכשיו עושים מצב מורכב. אתה אומר נכון, תדע לך שלמרות שאתה מתווכח פה, עדיין זה לא אומר שהאדם הזה רשע או רמאי. כי יכול להיות ששניהם יגביעו ביחד. זה גם יכול להיות. אז אני כן מתייחס לאופציה הזו. אוקיי, אז מה אתה אומר? יחלוקו. טוב, מעניין. עכשיו, רגע, אז אם זה יחלוקו, זה כזה פשוט, וכנראה שהם דברי אמת, למרות שכל אחד חושב אחרת, למה יש שבוע? למה צריך להישבע? אתה אומר, רגע, שבוע. שלא כל אחד ואחד הולך ותוקף את הליטו של חברו. הוא אומר שלי, מעניין, השבוע הבא נגד מי שתוקף, מה יש להם תוקפים? לפני רגע אמרנו אחת יסוד עולם ישר, וזה תחת האדם שלא הוא, כנראה הוא לא גנב, אבל כשאתה נותן שבוע, שלא ידם תוקף והולך, זה סימן שכן מכיר בזה, שלא כולם כאלה צדיקים וחסידים, ויש כאלה שתוקפים ורוצים להרוויח. ואז אני אשאל שאלה, אם הם כאלה רשעים, אז מה השבועה תעזור? סתם רשע. מה השבועה תעזור לו לכזה רשע? לא, 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 לא. לא בטוח שהוא כזה רשע. הוא קצת רשע. איך קוראים לקצת רשע? איך קוראים לסוגיה לקצת רשע? איך? טוב, זה טוב. אני יודע עכשיו בסוגיה, הכל מהסוגיה. איך? מה בעל חוב? מורה היתר. מורה היתר, מה זה מורה היתר? מורה היתרה זה לא צודק, אדם, אם הוא חסיד באמת, הוא לא מורה היתרה. מורה היתרה, מה זה מורה היתרה? הוא אומר, חבר שלי קנה, הוא קנה איזה ממישהו, אבל גם אני רוצה, וגם אני רוצה לתרוח, וגם זה, בוא אני אקח, שיקלה עם מישהו אחר, לא נורא, לא הפסדתי אותו שום דבר. הוא יכול להסיק את הליץ במקום אחר, לקחתי בסדר, לקחתי במה קרה. גם אני רציתי לקנות לידו, אז מה במקרה, המוכר לא סתם לא נתן לי, אז מה במקרה, זה לא, אין שום צדק בזה, שהוא, אני צריך לזה יותר ממנו בכלל. הוא צריך את התלית הזאת, הוא עשיר, יש לו הרבה תליתות, אני צריך תלית אחד. או אני צריך להרוויח אחד, או צריך להרוויח אחד, זה מורה היתרה. וגם במציאה יש מורה היתרה, אחר. מה מורה היתרה במציאה? תשמע, הוא לא תורח שום דבר, הוא קיבל את זה ככה. ככה אומרים ככה, הוא תורח, פה לא תורח שום דבר. הוא קיבל את זה כשלעצמו, גם אני ראוי. מה, מתנות? מה, מי קבע שרק הוא צריך לקבל מתנות משמיים? גם אני צריך. מה, אני לא בן אדם? מה, לא ראיתי לי איזה מתנה? הוא אומר, ראוי לי, מה, אני לא, לא, גם אני ראוי, גם אני בן אדם, הוא רוצה לעצמו, מורה היתרה. זה יפה לראות שמורה היתרה יכול להתהפך, ככה, יתהפך ככה, יום אחד זה יהיה ככה, יום אחד יהיה הפוך, יום אחד הפוך על הפוך. וכל זה הוא ראות היתר, אז זה גם אמירה לבן אדם. והיסוד הוא ישר, אבל אז לא ראות היתר, ראות היתר גרומות לו לחתום, ולתפוס ולתקוף. ואז השבועה עוזרת. זה שיש לו ראות היתר בסדר, הוא לא כזה רשע ורמאי, הוא רק לא ראות היתר. אבל השבועה תרסם אותו, השבועה יאזן אותו, השבועה יצב אותו, ותעורר בו את היסודות הצודקים שבו, היסודות הצדק שבו, היושר שבו. יפה, אז למדנו שאדם ישר ביסוד, אבל למדנו שיש גם הוראות היתר ויש פיתוי, ולמדנו שיש גם תגובה לפיתוי, ולמדנו עוד דבר, שיש דרגות ונפילות. כשאדם הוא לא ישר, זה לא אומר שאדם הוא גם ישבע לשקר. דרגות שונות, צריך ללמוד את זה. ויש גם אחד המתפתה, ואיך אדם נופל. טוב, תגידו אם כך, אז טוב, אז אין רשעים, יש רק מורה יותר. לא, יש גם רשעים, יש גם עדיין רמאי, יש גם רמאים ברורים. עכשיו, יבוא אדם ויגיד, טוב, יש פה מישהו ודאי רמאי. זה לא אומר אבל שאני מאמין, שישמע, אתה מאמין. אתה אומר יש דרגות, אני לא מאמין. האם יש איזה ביטוי בסוגיה? יש ביטוי בסוגיה. חבני על פנקסו. חבני על פנקסו. אז מה זה חבני על פנקסו? עכשיו, בא לבית ואומר לפועלים, לכו לכם זני, הוא ייתן לכם את צרכם. ואז הוא בא לכם זני, ואז אחרי כמה זמן, באים הפועלים, הוא לא נתן. בא לכם זני, מה נתתי? הוא מנתן, הוא אומר לו, לקחנו, מה עושה? זה ישר ונותן, זה ישר ונותן. איך פתרתי את הספק בצורה הזאת? אמרו לו, מה לעשות? כל אחד לא מאמין אותו לשבועה. אמרו לו, אני, אומרים הפועלים, אני עשיתי עסק איתך, לא איתו. תביא לי, לא, הוא לא נאמן עליי, הוא לא נאמן עליי בשבועה, אז אין הוא נשמע, הוא רשע. אני טוען שהוא רשע. יש טענה כזאת, והוא אומר, אני לא מאמין אותו. אז למה? אז למה השבועה עוזרת בכלל? כי אם אתה עושה עסק עם מישהו, נותן בו אמון. נותן בו אמון, כשאין לי ויכוח, יצטרכו שבועה, אתה מאמין לו. אבל אני נתתי בו אמון. מעניין, חידוש גדול. כל אדם שעושה עסק, נותן אמון במישהו. חושב על זה, זה ממש הגיוני. אבל אם אתה עושה עסק פעם הבאה, אל תעשה עסק עם פושע, מישהו לא אמין. לא משנה מה האורגנים שנשים לעצמך, הוא לא אמין. אז זה שאתה עושה עסק עם מישהו, זה כבר נתינת אמון. שמה? שאפילו אין ויכוח. אפילו אם הוויכוח, אחרי ודאי רמאי, עדיין השבועה תהיה משמעותית. מעניין. כן, לא. ולכן, זה נשמע ולא נתן לשם ולא נתן. כי לא עונים אחד השני. כי לא עשו עסק אחד עם השני. זה אמרנו עוד כמה דברים. ומה הוא ארבע? אז מה שקורה שם? הוא ארבע, יש ויכוח. וכנראה ודאי רמאי, כנראה ודאי זה מה של רבותיי, זה מה של רבותיי. ודאי רמאי. מה עושה? בכלל מה עושים שיש ודאי רמאי? הייתם מסתדר עם היושר והצדק, כי דיברנו מקודם? זה לא מסתדר. אז אולי לא, אז לא היה לחלוק. לכן לפי חלק מהדוד, ודאי רמאי, אין יחלוק. רק מה שכן יחלוק, איך זה עובד? זה הדיונים. יש עוד שאלה, האם החלוקה יכולה להיות אמת? אוקיי, גם אם אתה אומר, אתה מחזיק אותם איזשהו, אבל איך אתה כבדין, אתה רוצה שהאמת יצא לאור? ואם אתה פוסק פסק, שוודאי לא יכול להיות אמת, אז אתה כבדין פוסק פסק לא ראוי. מה לעשות? זה ש... אם רבים אין לך יכולת להכריע, אין לך להכריע, אבל אל תכריע בשקר כבדין. מה שאנחנו מדברים על צדק שהוא רוצה לצאת לאור. אז גם במצבים מורכבים שהוא לא יכול לצאת לאור, אתה לא יכול להיות זה שמכריע. ולפסוק דין כבדין, לא בצדק. אז זה כבר עוד חשיבה חדשה. האם בדין יכול להכריע רב שפשרה כאשר ברור שהיא לא נכונה? כן או לא? שאלה גדולה, בגמרא נשמע שלא. אבל יש איזה דיונים, עד כמה זה חזק העיקרון הזה, ועד איפה הולכים איתו, על איזה מקום הולכים איתו, וכל המקום, וכל המקום. ואז לפי זה, מה זה כל דלים כבר? אתה חושב על הרעיון הזה, כל דלים כבר? מה הרעיון שמיים לאחר כל דלים כבר? כלומר, זה חקר בפני עצמה, אם זו הסתלקות או אחרא, אתה רק מסתלק מהדין, אומר, אני נותן, או אתה מכריע אחרא, בוא נגיד, אני קצת נותן יותר לשיטות, כי זאת הסתלקות. מה זה הסתלקות? זה לא הסתלקות פשטנית. הסתלקות שנותנת אמון במצב של המציאות, בדינמיקה של החיים. גם לדינמיקה של החיים יש ערך. לוויכוח בין שניים, אז יש סברה טובה להגיד שמי שזה שלא יתאמץ. יש סברה טובה להגיד שמי שזה שלא יתאמץ, תביא רעיונות שלא באו עד עכשיו. אתה אומר, יהיה מונח, אתה מקפיא את המצב, אתה מייאש את הציבור. אתה מייאש אותם, יהיה מונח שבוע ליהו. אבל אם אתה לא מתערב, אתה נותן לכוחות את המציאות לפעול, הרבה פעמים הם יביאו למצב יותר טוב מה שהיה קודם. יביאו עוד ראיות, הוא יתאמץ יותר, הוא יחרר יותר. יש לזה הרבה מקום גם לאפשר למציאות כפי שהיא לפעול בלי להתערב. רעיון, רעיון עמוק, נחשוב עליו הרבה. מה הרעיון הזה אומר בחיים בכלל? ודאי זה מתכתב גם כן ברמה העולמית עם השיטות של קפיטליזם וסוציאליזם. כלומר, כמה אתה צריך להתערב בכלכלה, ולאזן אותה, ולתקן אותה, וכמה אתה יכול גם לאפשר את המרחב שלה. זאת שעוד, אז ברור שזה גם וגם, אני מאפשר את כל המרחב, אבל הרעיון הזה קשור לזה, כי הצד השני הוא אמר, כל דלי כבר, ברור שזה יסתכל. אז הוא שחקן אחר. אז מתי כן, מתי לא? לא, זה היה כל השיטות, זה הדיונים. אבל זה עיקרון שהוא נמצא פה, הוא חלק מהדיון. יש שם הולכת שרואה אליהו, אין מה לעשות, מקפיאים את המצב. אז אני מפסיד לשניהם, מה לעשות? אתה לא יכול להכריע, תקפיא את המצב. מעניין. אגב, גם בזה מונחת שרואה אליהו, אפשר לקרוא את זה בשתי צורות. יהיה מונחת שרואה אליהו. נסף, אני לוקח את 10 דקות שלא נתנו לי בהתחלה. יהיה מונח עד שרואה אליהו. זה נגמר את שם. יהיה מונח עד שבוע אליהו, אפשר להגיד, יהיה מונח עד שבוע אליהו. תשבי את זה, תשבי את זה, תשבי את זה, תשבי את זה. נגיד, יהיה מונח, אז בוא אליהו, בסוף שיהיה איזה תיקון לעולם באיזשהו דרך. בוא אליהו, יהיה תיקון, זה גם ממש אופטימי. בוא אליהו בסוף, נכון? מה זה? כאילו שככה אמרתי את זה. אימא אחרת. הכל פנים, טוב, זה בקצרה, קצת בסוגיה, ולא, אני רציתי להביא את זה, סוגיה אחת, בני מרונות. כמה עושר יש בה, כמה רעיונות, כמה סברות, כמה הלכות יסוד. מה שמעת עכשיו זה רק חלק, זה לא הכל. זה כמה יסודות, זה מה קורה ואיך מרכיבים את היסודות האלה. זה מה השורש של כל יסוד, והראשונים השונים. זה מה שכתוב, הרוצה להעמיק, בני מרונות, שהוא ים. זה מה שפתחתי, שזה הזדמנות להעמיק, בני מרונות זה הוא ים. אם פתחתי לי קודם ואמרתי, זמן חורף, תשפ"א, תקופת קורונה, מה יותר מזה להעמיק פנימה? תיבת נוח, קבוע מה זה תיבת נוח, הבועל לא יוצא ואין בה, אין מה לעשות, תיכנס פנימה. אז נכון, נעשה יותר לרווח את זה, צוהר פעשה לתיבה, יהיה אפשר לתת לבוא, נכון? נעשה כאן, משתדל שיהיה בצורה סבירה ובריאה, אבל עיקר המסר זה להיכנס פנימה לעומק, זמן חורף תשפ"א קורא לנו, יאללה, פנימה לעומק, חזק, יומם ולילה, להיכנס את התורה בלימוד שעות מצופות, בסוגיות בעיון, בבקיאות, באמונה, בפנימיות התורה, בתפילה, לעומק, לעומק, זה הזמן, ורצוף, בלי דיבורים מטלים, בלי הפלאפון שכל מה מטריד כל היום, כל הלילה, הפלאפון הוא יהיה מספר אחד לסוף את הדאטה עם הדור שלנו, מספר אחד, שימו אותו בחוץ, יש שם, אז אל תצחיק, לא תצחיק אותו, אתם יוצאים מהבית מדרש, זהו, אבל לא, אנחנו צריכים, לא בקרוס, כל מה אתה עושה את זה. דיינו אנחנו, שאנחנו תרודים בו וצריך זה, תשתחררו בזה. זה משיח חדת מספר אחד, היכולת להיכנס לעומק של דבר בכלל ולתורה בפרט, הוא כל הזמן מערבב אותך. שים אותו בצד, כנסו. אתה מאוד מתעניין, תעשה פעם בשעתיים, צא, תחזור, שים אותו, שאלת לי אותו פנימה. תביא אותו פנימה, זה טעות מספר אחד. אם יהיה זה הנחיה, יגידו לך, עזוב, שחרר. תצא מהבית מדרש, כן, תולך לחדר אוכל, תסתכל תראה מה קורה, או שתמנה מישהו שיגיד לך, זה כן. אבל זהו, בית מדרש כל היום, סדרי הבוקר, עזבו אתכם, זה חבל. להיכנס אל העומקים של התורה, להיפתח אליה, זה רק בהתמדר, ורק בכניסה פנימה, שזה יהיה בתוכך, רק ככה, זה לא עובד אחר. וזה החיים, זה ההזדמנות, השנים האלה, אין שנים אחרות. אנחנו צריכים לגדל גדולי תורה, ואנשי תורה, ואנשי כל שכל עם ישראל. מספיק אנשים מתערבבים, מסתובבים, כל השטויות, כל היום. הבל, או גם דברים חשובים, אבל בלי תוכן ובלי עומק. לגדל גדולי תורה, של שנים ארוכות, של עומקים, שבעיון, בבקיאות, זה התפקיד שלנו, זה האחריות שלנו, האחריות לאומית. לקדם את המסר אל הייעוד שלו הגדול. ולכן, בעזרת השם, יהי רצון, שיהיה זמן חורף הזה, מלא עומק, מלא עוצמה, שנזכה להיכנס פנימה, להתעטף בתורה, בתוכנו, באור המקיף, באור פנימי, בחידושי התורה. ואורות של דור אבס, תורת חיים, ייתן בתוכנו ובתוכנו גם לכל ישראל, וכן יהי רצון, ולומר אמן.
אמן.